ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, תגיד לי אתה. כשהייתי הכתב המדיני במעריב, הייתי מתעב את השיחות כל ערב כזה ב7. ראש אגף החדשות מתקשר אליך, שתעדכן אותו מה קורה. אז אני הייתי שואל אותו קודם, עמוס, מה קורה? ואז הוא אומר לי, תגיד לי אתה. מה אני אגיד לו? כל הזמן צריך לעבוד ולדעת מה קורה, נמאס מזה.
כן, זה היתרון שבלא להיות כתב. כתב, יש לו תחום, הוא אחראי לתחום. וזה היתרון שבלא להיות עיתונאי, אתה מבין? אתה עושה מה שבא לך. מה שבא לך, אתה חופשי כמו ציפור, כמו ציפור, את חופשייה.
כן, זה היה שר שואל אותי באוזניה בצדק, כן, זה היה עמוס רגב, שאחר כך שבא מידיעות, היה במעריב, עבר והקים את ישראל היום, וכש... לכו נס, מה שנקרא, בעיניה של הגברת, הוא רוחק משם. תשמע, זה לא עובר, אני היום לא ריפורטר, ואני עדיין קם כל בוקר בתחושה של מה פספסתי. אבל אתה לא היית, אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק את הביוגרפיה שלך, מה זה להיות ריפורטר בתקופה של התחרות הגדולה, לפני הרשתות החברתיות, זה האדרנלין מהיר אותך ב-4:30-5 בבוקר, כל בוקר. אתה הולך בצעדים כושלים לדלת הבית, פותח ביד רועדת את הדלת ואוסף ביד עוד יותר רועדת את שלושת או ארבעת העיתונים, תלוי אם זה לפני או אחרי סגירת חדשות, כדי לראות אם המתחרים שלך דפקו אותך או אתה אותם, וזה כאילו כל החיים שלך תלויים בזה.
ברור שהייתי. הייתי כתב ברשת ב'.
אבל לא מיתון, נכון, עשית את זה ברדיו ובטלוויזיה.
הייתי בגלי צהל, הייתי בערוץ 10, הרבה שנים.
והיה לך חוץ סיכור עם התחרות הזאת.
ותמיד הייתי באנדרדוג ותמיד ניצחתי.
ברור, אתה לא יכול להפסיד.
ברור.
טיפוסים כמוך זה לא בשביל.
גם כשהייתי כתב שטחים בגלי צהל, גם כשהייתי כתב צבאי ושטחים בערוץ 10, מול ערוץ 2 הגדול, כן? ניצחתי אותם כל ערב.
כן, כן, עמוס, הרגע אמרנו, אתה זרק בן אדם, אתה מגיע כשיש ניצחונות, אתה... בוא, יש גם לך, יש לך ממי ללמוד. תשמע,
זאת האמת, אין מה לעשות, זאת האמת, מה לעשות? צריך להתמודד איתה. טוב, ניצחתי גם אתמול, אגב, ניצחתי גם אמש ברייטינג.
את מי?
אותי.
את מי?
אותי.
אוקיי. הוא נכון. כאילו שידרת מול רוני קובן?
כן, כן. פטריוטים עשו 8, רוני קובן עשה 6-4.
אבל אני חושב שדווקא ההפרש יותר נמוך מהרגיל, בזכות זה שהיית גם אצלו.
נכון, אז פרגנתי לו ברייטינג קצת. למה
אז
לא?
אז ניצחת פעמיים אפילו.
כן.
אתה תשמע, אתה מר ניצחון, למעט אותם ימים פשוטים
יש ז'אנר בטרנס, ניצחונות, יש טרקים כאלה שקוראים להם ניצחונות, שאתה יודע, איך קוראים לו, זה שריאנו פה היה עושה כאלה. נו, שכחתי את שמו, לא חשוב. אשר סוויסה.
אשר סוויסה.
סוויזר, שלום, הגעתם לסוויזר.
כן, לא ראיתי את הופעתך בלתי נשכחת, אבל כרגיל, כאילו אני אתה, אני קיבלתי את כל התגובות.
לא את הכל, גם אני קיבלתי כמה.
חלק הגיעו גם אליך.
כן.
ואז צפיתי בשני הקטעים שרצים בטוויטר, אחד מהם קורא המצחוק והארוך, כשאתה מנסה די בייאוש להיזכר במקרים שבהם מתחת הביקורת על נתניהו, ואז אתה, שזה קטע מדהים, אתה מתקשר לחבר טלפוני, הכל תוך כדי תוכנית. והוא מזכיר לך, כי אתה זכרת רק מקרה אחד שהוא באמת היה זניח מאוד, אני לא זוכר כבר מה המקרה שזכרת, ואז זה שאתה מתקשר אליו, הוא נותן לך עוד מקרה שזה שהוא לא התחלף ברוטציה עם גנץ. עכשיו אני יודע למי התקשרת.
למי?
לטופז.
ממש לא.
זה מקורותיי הטובים?
ככה מקורותיך עובדים.
תשמע, אם הייתי עומד מאחורי זה מלא, הייתי מצייץ, אבל...
מתקנים אותי שניצחונות היה עושה אייל ברקן. מה קורה איתו עם אייל ברקן? נעלם.
לא יודע מי זה.
לא משנה, היה איזה... כן, נו. זה לא היה טופז.
הקטע השני, לא היה טופז, אמרת, קיבלתי, לא שזה כזה דרמטי. הקטע השני הוא הקטע ששקלתי אם להשמיע אותו, החלטתי שלא. שבו אתה, הוא אומר לך, תשמע איזה שנה פה עוברת עלינו,
תשמיע, תשמיע, למה לא? תשמיע.
אם אתה רוצה תשמיע אתה, יש כמו לבעיה. ואז אתה מסביר לו ש... שזה שנה נהדרת לעם ישראל, שנה באמת כאילו, אתה מפליג במילים שכאילו צריך אולי עוד דקה להודות לאל הטוב או למשיח או לשניהם על זה שזכינו בשנה הזו.
צריך לראות את הטוב בכל דבר.
וגם שזו תכונה טובה, אבל עדיין כשאתה טובע בתוך דם של אחיך, וגם הקטע עוד יותר מקומם שבו אתה מסביר שבסך הכל נהנשנו. על ידי הקדוש ברוך הוא, כי הפרענו להתפלל או לא נתנו להתפלל ביום כיפור, כי בסוף תמיד זה מגיע איכשהו לצד השני, ואני אמרתי לעצמי סתם בקטנה, באמת כאילו, הגעת כנראה לפיק של המשיחיות, אבל זה צר לי עליך, סתם, רציתי להגיד לך את זה.
צר לך, תודה, תודה מאוד.
צר לי
תודה, עליך, אני מאוד מעריך את צערך עליי, זה נוסח בי תקווה לבוקר ומחזק אותי.
את צערות העורקים.
תודה רבה לך על הצער, זה מאוד מחזק, תודה.
חיזקתי בסוף אותך? כל זה בסוף התחזקת, הבנתי.
יפה, זה כמו שזה מזכיר לי, כשהייתי קטן, אז אביב גפן כיכב בזמן, קטן.
איזה קטן? אתה בגיל של אביב גפן.
לפני שנים, אביב גפן כיכב.
הוא 50 היה עכשיו.
ואז אמא שלי הייתה אומר, זוכרת אמא שלי אומרת לי,
אתה יותר מבוגר מאביב גפן,
אני מרחמת עליו, אני מרחמת עליו. מה את מרחמת עליו? מה, בן אדם כוכב, משחק אותה וזה, אני מרחמת עליו. מה זה? אותו דבר, אתה מרחם, אתה צר לך עליי. אוי, תודה בן שצר לך עליי. באמת אני סובל מאוד. אני סובל מאוד, חיי אינם חיים. כן, מה הבעיה? השנה הזאת היא שנה של התפכחות, אחרי שעשרות שנים לקחתם אותנו בלאללנד, לקחתם אותנו לאסונות האלה, האסונות האלה קרו לנו בגלל הלאללנד שלקחתם אותנו, האוסלו שלכם והגירוש מרצועת עזה לקחו אותנו לאסונות האלה, בוא נגיד, הפלסטינים כבר שילמו בקורבנות השלום, בצד הפלסטיני כבר הגיעו לסביבות ה-50,000 נגיד מההסכמים שעשיתם, 50,000 פלסטינים כבר שילמו על על ההסכמי שלום שלכם. אנחנו שילמנו בנגיד איזה 5,000 נרצחים והרוגים, משהו כזה, סתם אני זורק גרוסו מודו, כן? 3,000, 4,000, אלפי נרצחים שילמנו, כן? זה אז בתהליך הזה, כן, נראה לי שעם ישראל מתפכח. נראה לי שעם ישראל מתפכח סוף סוף מהאיוולת, מהטמטום ומהקשקוש שהובלתם אותנו לתוכו, שאתה תמכת בו כל השנים, כן? אז בזה אני אומר, ברוך השם, שנה נפלאה ומדהימה, בזה שסוף סוף עם ישראל מתחבר לעצמו, מבין את המקום שלו, מבין את הזהות שלו, מבין מי הוא, מבין מי אויב, מבין מי האויב האמיתי, לא כמו מה שעשיתם לנו פה במשך שנה, שעשיתם מלחמת אחים במעמד צד אחד, שהייתם ברחובות ופגעתם בביטחון ובצבא ובכלכלה ובמרקם החברתי במעמד צד אחד פגעתם בנו, פגעתם בזה שבין היתר זה הוביל לאסון. אז אני אומר, ברוך השם, שעם ישראל מתפכח. זה הכל, בגלל זה אני אומר, צריך לראות את הטוב בכל דבר. צריך לראות את הטוב בכל דבר. זה, למרות שאני לא בטוח שעד כדי כך התפכחנו, כי עכשיו ראיתי איזה ציוץ בכאן, שישראל התנצלה בפני לבנון, דיווח לבנוני, אני לא יודע אם זה נכון. ישראל שלחה ללבנון התנצלות על מותם של אזרחים בתקיפה בנבטיה שבדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הדיווח, כוחות יוניפיל קיבלו מצבא לבנון את ההתנצלות הישראלית והעבירו אותה לחיזבאללה. אז איזה נכון הדבר הזה שצויץ בכאן מפי דיווח לבנוני, אז אני לא בטוח שכולם התפכחו אם התנצלנו בפני חיזבאללה. אבל בוא נשלח הודעה לדובר צהל ונשאל אותו אם זה נכון. או לטופז, או למישהו מאלה שיודעים.
למישהו, תשלח לשניהם.
כן. החבר הטלפוני, טופז לוק.
איזשהו חבר.
אגב, כן. זה נורא קשקוש. תראה, אני עושה נגיד בגוגל, אינון מגל נגד נתניהו, אוקיי? אינון מגל, זה, כולה, אתה יודע, זה בדיחה. אני אגיד לך שני דברים. א', אין לי שום אינטרס בכלל להוכיח שאני תוקף את נתניהו.
אתה לא חייב להתעכב על זה, סיפרתי את זה כאן.
לא, מספיק אתם תוקפים אותו, אין צורך שעוד מישהו יעשה את זה. עכשיו אני עושה אינון מגל נגד נתניהו. אינון מגל נגד נתניהו וגלנט שהתביישו. ינון מגל במתקפה על נתניהו יכול לצמצם נוכחות על הסרטון של ראש הממשלה בטקס המסעות וזה. ינון מגל נגד נתניהו, אם הוא לא מטפל בחמאס שילך הביתה. הלאה.
רגע, אבל ינון מגל נגד בחמאס, נתניהו, לא צריך
איך חזרנו להתייפפות ולתבלה מגעיל. הלאה. נתתי פה טור על המשילות בזמנו שקראתי לך ואז יצאתי נגד נתניהו.
ינון, אתה תלך ספר את זה לרוני קובן, מה אתה רוצה מחיים שלי?
לא, עכשיו בוא נעשה בן כספית, בן כספית נגד נגד לפיד, אוקיי? נגיד לפיד, בן כספית נגד לפיד, בבקשה. לא יכול להיגמר בטוב, לפיד, זה לא זה, בן, זה לא פה. בן כספית נגד יאיר לפיד, אמירה מיותרת ומטופשת.
הלאה. אני לא, תגיד אם אתה מסיים עם השטות הזאת.
שנייה, אני מחפש.
כאילו, אתה בטוח שהמאזינים זה מה שמעניין, עכשיו לשמוע אותך מחפש בגוגל דברים.
לא, פשוט אין לך ביקורת על יאיר לפיד.
לא, אין לך, אבל כבר סוכם שאין לי. אגב, הבוקר צייצתי שני סרטונים שלו.
מבעל טור לבעל סמכות, מבעל טור, אז תעלו להיסטורי של לפיד. טוב.
אתה מבזבז זמן, סתם.
לא, 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 ממש, ממש לא מבזבז זמן. ממש לא.
אני מזכיר לך רק ש...
בן, אין לך ביקורת על יאיר לפיד בגוגל.
אין לי בכלל.
כן, רק מה שקורה זה שאם אתה תשב אצל רוני קובן, אז הוא לא יגיד שאתה שנוי במחלוקת, כן? והוא לא יגיד שאתה מסית ומרעיל ומכתב, אתה תהיה עיתונאי ולא שופר, וזה בדיוק ההבדלים, זה בדיוק פני התקשורת. כשהוא שואל אותי בתחילת התוכנית, איך אתה מסביר את כל הביקורת נגדך, שכל מה שחיפשתי בארכיון היה ביקורת נגדך, אז אני מסביר לו, כן, זה הכל התקשורת השמאלנית, שהוא חלק ממנה ואתה חלק ממנה, וכל הביקורות שהיו היום בעיתונות על התוכנית אתמול, זה הכל חלק ממנה, כן? מהטירוף המוחלט לטירוף הבינוני נגדי, הכל אותו דבר, זה אותו מיליה שרק מחפש, שכמו שביבי, כמו שאמרתי לו, שביבי הכל רע, ככה אני הכל רע. זה הכל. עכשיו אתה יודע מה, שלחו לי דבר מדהים, ובגלל שהתגרת אותי, אז אני אקריא לך את זה, את הפתיחה שהוא עשה רוני קובן לשקמה ברסלר, ואת הפתיחה שהוא עשה לי. ואז אתה תגיד לי...
תגיד, אתה באמת חושב שאתה צריך להפקיע את כל התוכנית פוזר של השטות הזאת?
אני אומר מה שבא לי.
כן, אבל זה הולך ומתקצר הזמן.
אבל אני אומר מה שבא לי.
אני רק שואל אותך, אני מנסה להחזיר אותך לשפיות. סבבה, תמשיך.
יפה. אז ככה זה אצל שקמה ברסלר על ידי רוני קובן. שקמה ברסלר הפכה בשנה האחרונה לאחת הנשים הכי מסוכרות בארץ. הפיזיקאית ממכון ויצמן, שעד היום נבוכה מכל מצלמה בכל רעיון ושומרת בקנאות על פרטיות, הפכה לפנים של המחאה וגם למושא עיקרי לביקורת עליה. מאז תחילת המלחמה היא הורידה פרופיל, מנסה להבין איך נכון להמשיך מכאן. על המאבק הקצת אבוד מראש בקונספירציות ובפייק, איך עומדים על במה מול מאות אלפי אנשים, וגם על האיפוק הקיצוני הזה שלה. שקמה ברסלר היא האורחת שלי הערב. עכשיו הפתיחה של ינון מגל. שים לב להבדלים. ינון מגל הוא היום אחד האנשים השנויים במחלוקת בארץ. מה לא אמרו עליו? מסית, שופר, חלק ממכונת הרעל. והוא בתגובה צוחק כל הדרך, על הדרך לרייטינג. על שיסוי והסתה, על חשבון הנפש אחרי השבעה באוקטובר. היחסים עם בן כספית, הסמים בהודו, הלקח שלמד אחרי השערוריה שכמעט וחיסלה אותו. וגם רגע מפתיע שבו מגל התבקש להזכיר ביקורת אחת שלו על בנימין נתניהו ונאלץ לבקש עזרה מחבר טלפוני. על קו התפר שבין בדרן לעיתונאי, ינון מגל הוא האורח שלי הערב. האם יש הבדל בפתיח לדעתך, בן כספית? תודה.
טוב, זה היה שעמום גדול מאוד. אנשים כותבים לי שנכנסים בעצים. אני לא צריך, קודם כל הייתי אצל רוני קובן, אתה מוזמן לצפות בזה, עושה לי חיים קשים מאוד, ויצאתי בהרגשה רעה, אבל לא רצתי להתבחין. שתיים, אני לא צריך ממך שום, אבל שום אישורים להיותי עיתונאי. אתה מוזמן להמשיך לבלות בגוגל. כל אחד מאיתנו התייצב בבוא היום מול החשבון נפש שלו. לדעתי אתה יותר קרוב למה שקוראים תסמון דודו טופז ממני, אבל אולי אני טועה. אני חושב שאני קצת פחות נרקיסיסט ממך, והוויכוח הוא על המילה קצת, אבל בסדר, זו זכותך. אני רק רוצה לתקן כמה דברים. אנחנו לא חתמנו על הסכמי שלום. אנחנו, רוב החתימות על הסכמי שלום זה אתם. כי את סיני עד הגרגר האחרון, שזה היה התקדים שאחריו כולם רוצים את אותו דבר מאיתנו, עשה בגין בראשות הליכוד, ואת ההתנתקות עשה שרון בראשות הליכוד, ומי שתמך בזה זה נתניהו, שאחר כך נהיה בראשות הליכוד, 4 פעמים, בכל הפעמים המכריעות. ויותר מזה, כך פעם לשיחה את לימור לבנת, או את גלעד ארדן, או את גדעון סער, או את משה כחלון, שיספרו לך שהם היו מורדים, הם היו איזה 13 או 16, והם התחננו בפניו ואמרו לו, ברגע שאתה מצטרף אלינו זה נגמר, אריק יודע את זה, אבל הוא לא הצטרף אליהם. בשבוע לפני ההתנתקות, שהכל כבר היה מוכן וסגור ונעול, אז הוא התפטר,
קיצור ביבי.
כי הוא ראה, עידון, עשה לי טובה, כי הוא ראה את ה... את הסקרים שאוזי לנדאו יכול לגבור עליו בליכוד. עכשיו, בוא תשמע משהו שקפץ, הקפיץ אתמול מישהו, אפרופו, אמרת לו, אם אתה לא יודע לטפל בחמאס, תלך הביתה. אז קודם כל, הוא לא, הוכח שהוא לא יודע לטפל בחמאס.
אז הייתה ביקורת שלי?
תחת 17, מה?
אז הייתה ביקורת שלי?
אם רוני קובן היה שואל אותי, הייתי אומר לו שכן, יש פעמים שבהן אתה חורג משורת המקהלה ומבקר את נתניהו. אתה יודע מאיפה אני יודע?
לא.
כי זה קרה פה בחלק מהפעמים.
נכון.
אני לא נוהג לשקר.
נכון. רק שאני לא זוכר, באמת לא זכרתי, עשו בזה, הוא לא זוכר,
אז אני,
הוא
אני לא קראתי זוכר. לזה, אני,
עכשיו, כבוד הרב, הוא לא בישל.
אולי אתה לא זוכר, אבל אתה עכשיו, אחרי שהפקעת איזה 12 דקות על השטויות הנרקיסיסטיות שלך, עכשיו אתה מפקיע את הזמן הזה מהזמן שלי. אז חבל, הנה, אמרתי לך את האמת, היו פעמים, לצערי הרב, לא רבות, שבהן כולל אותה פעם, אתה יודע, אבל זה עובר לך. אגב, אתה אמרת פעם שהוא אחראי כאן, שהוא אחראי על השבעה באוקטובר, אבל לא זוכר אותך אומר את זה, לא משנה, עזוב, אתה לא כזה מעניין. אבל אתה אמרת שאם אתה לא יודע לטפל בחמאס, תלך הביתה. אז קודם כל, זה הדבר שהוכח מעל לכל צל צילו של ספק. 17 שנה. מיליארדי דולרים שעוברים לחמאס במזומן תחת השלטון שלו. כל התוכניות של חמאס ידועות לו, כי אומר אותן בקולו. נכשל. למה אתה לא אומר לו ללכת הביתה? עכשיו תשמע, סרטון שמישהו העלה אתמול, אני קראתי לזה, תפסיקו לממן את חמאס. זה הכל נתניהו.
ממשלת אולמרט, שהתחילה ונתנה 240 מיליון שקל לחמאס, אנחנו היינו עקריים, אמרנו מן הרגע הראשון לא לתת להם שקל אחד. אני דוגל קודם כל בהפסקת העברת שקל אחד לממשלת החמאס. ואי אפשר לקבון את הראש בחול ולהגיד, טוב, הם מקבלים את זה עכשיו, אבל הם יהיו בשלטון בעוד 3 שבועות. הם מקבלים את זה עכשיו, זה הולך ישר לכיס שלהם. ואחר כך הוא אפשר לו, אפשר לחמאס, לקבל כסף. אמרנו לו, תעצור את הכסף. ולכן ראש הממשלה בחולשתו, בבלבולו, בגמגומו, מדרדר את המצבה של מדינת ישראל, והכי גרוע, מדרדר את חומות הבידוד שהוקמו כאן בעמל רב סביב החמאס, מאפשר לו לקבל כסף, מאפשר לו לקבל כסף, תרגם את זה, מאפשר לו לקבל נשק, והנשק הזה יופנה נגדנו. ממשלה כזאת צריכה ללכת הביתה.
אני רק מזכיר שאת זה הוא אומר ב-2007-2009, ואז ב-2009 הוא מגיע לשלטון, ומ-2009 עד 2023 יש 14 שנה, מתוכן 13 עליו, ועכשיו הוא עוד מעז לצאת מהחור שלו ולהיראות בציבור. הבן אדם מסתובב, מאופר, עם החליפה, עם הבריטון. כל בן אדם, כל מנהיג אחר בעולם המערבי, אולי גם לא המערבי, היה מבצע חרקירי. ביפן זה חרקירי, בגרמניה זה התפטרות, בבריטניה זה ללכת למלכה ולשים את זה. פה הוא הלך למלכה, אבל היא אמרה לו, ביבי אתה נשאר, חכה תמתין לא ראות. עכשיו לסיום, למרות ש... לדעתי יש לי עוד איזה 14 דקות, אתמול מישהו שאני לא מכיר, שחר צ'זמן, העלה ציוץ, על כל 100 לייקים אני מפרסם צילום מסך של נתניהו, מבטיח משהו שהוא לעולם לא יקיים. שור ענף, הבן אדם קיבל 8,200 לייקים, 232.4 אלף צפיות, אז אני אתן לכם את זה, שרשור שלא ייגמר לעולם. זאת אומרת, לדעתי הוא הולך לשרוף פה את האינטרנט. אז הראשון זה כמובן התמונה הבלתי נשכחת בדוכן ירקות. אנחנו נוריד את המחירים ונעזור לכם. אחר כך, איתמר בן גביר לא יהיה שר בממשלה שלי, אומר ליונית לוי. אגב, יש גם סרטונים והכל. והבטחתי לה שנקפיא את המשכנתאות, זה זוג אתיופי בלפני הבחירות האחרונות. וכמובן, ממשלת ליכוד בראשותי תפעל למוטט את שלטון חמאס בעזה. ונתניהו לא שולל העברת סיוע הומניטרי לעזה ממצרים. לא נאפשר שיגיע משטח אחינו. ונתניהו הבטיח להקפיא את ההפיכה המשטרית, S&P צפויה לא להוריד את החזית הדירוג. ולמרות הבטחות נתניהו, החלת הריבונות בשטחים נתקלת בקשיים, זה קורה. נתניהו נקודתיים, ניר ברקת יהיה שר האוצר בממשלת הליכוד הבאה. חן אל אחמר יפונה בקרוב מאוד. פרסום ראשון, נתניהו שוב יוזם את סגירת התאגיד. סוגר חשבון, נתניהו שוקל לקצץ שני שליש מתקציב התאגיד. נתניהו, המגנומטרים בהר הבית לא יוסרו, אם אתם לא זוכרים אז אני ארמוז לכם, הוסרו. תוך 20, נתניהו התקפל וביטל את מתווה מבקשי המקלט. נמצא פתרונות אחרים, אגב, לא נמצאו. היה לו מתווה נהדר, הוא ביטל את מתווה מבקשי המקלט בגלל שיחת טלפון של הבן שלו, אני פרסמתי את זה. נתניהו לפייגלין, תהיה שר. נעביר לגליזציה של קנאביס רפואי.
שר, תעיר אותי בבקשה שהוא מסיים.
ראש הממשלה נתניהו הנחה, אל תעיר אותו.
שהוא מסיים להנהג את עצמו.
לפתוח ברזים. סמוטריץ' הבטיח, המפונים יקבלו 100% מהשכר שהיו אמורים לקבל. 17 במרץ 2020, נתניהו הבטיח, אבל לרוב ילדי ישראל אין מחשב משלהם. נתניהו הבטיח בפייסבוק לקדם טיסות ישירות למכה, ומחק את הפוסט. נתניהו מבטיח, נוריד מיסים, נפחית משמעותית את יוקר המחיה. גרסת הווידאו. נתניהו ברעיון לדביר עמר בערוץ 7, אסדיר את ההתיישבות בשבוע הראשון. הגיע הזמן להסדיר וכולי וכולי. אני דוגל קודם כל בהפסקת העברת שקל אחד לממשלת חמאס. אומר את זה ב-2009. נתניהו, נוציא את המסתננים מדרום תל אביב ונביא אותם למושבים ולקיבוצים. חינוך חינם גילאים 0 עד 3, ברגעים האלה זה מקוצץ. ציפי חוטובלי לכיפה, נתניהו הבטיח לי שיש שרה בממשלה הבאה.
כן, ברצינות, מה עובר עליך?
נתניהו הבטיח מהפכת מחירים ממשקת קרפור. היום אנחנו יודעים שמדובר בקומבינה. אני אגיד לך, אני הייתי מפסיק עכשיו, אבל אני ביקשתי ממך את זה 4 פעמים בפעם כשדיברת, ושלי הרבה פחות משעמם. אבל אתה יודע מה? כמחווה מיוחדת אני מפסיק.
מה זה? ככה אתה מענג את עצמך? מה זה הקטע הזה?
בדיוק ככה.
אתה כולך צוחק, נהנה.
זה לפחות חוקי.
זה משעמם תיכו, כאילו זה לא מעניין. ואתה כאילו באיזה התרוממות רוח בהתרגשות, ונתניהו אמר, ואוב, מה זה?
עידון צ'יק, אני מבין שזה קשה. אתה צריך לקום כל בוקר מחדש, ויש לך שתי משימות, וזה משימות לא פשוטות. הראשונה היא להביט בעצמך במראה, והשנייה היא להתייצב מול המציאות.
כן.
אז אם לא התקנו אותך הבוקר, כשאתה מביט מול עצמך במראה, אתה רואה נרקיסיסט שהוא שופר על מלא, שאין לו עצם אחד בגוף, כי הוא נלחם רק על הפרנסה שלו, והדבר השני הוא שאתה מגן על תואבה, ואת זה אני בטוח שאתה יודע.
שטויות, אתה מדבר אלוקים, יום.
בסדר, נו, אז לא,
והכל באיזה ביטחון, באיזה, נרקיסיס, ואתה מסתכל, ואין לו עצם אחת, מה זה אומר שאין לי עצם אחת בגוף?
אני ממליץ לך, בוא אני אסביר לך.
כן.
יש ספר מדהים של אחד הסופרים שהכי אהבתי,
כן.
אמנון דנקנר שמו, האיש בלי עצמות,
כן.
נקרא.
אוקיי,
תקרב תחזור אליי. ספר מרתק, ספר עלילתי כאילו.
יפה, קיבלת את מנת נתניהו שלך, כאילו אנחנו ב-927, נתת פה איזה...
לא, יש לי להשמיע לך...
10 דקות נתניהו נתת, כאילו, אתה יודע, אנחנו כבר באיזה חצי שנה עוד מעט מלחמה, ואתה נתניהו, והוא אמר, והוא זה, ומישהו צייץ, איזה מישהו שאין לי מושג מה השם שלו, צייץ, אמר משהו, טוב, בסדר, בוא נדבר על תבלת...
זה היה שאלה או טיעון או מה?
לא, זה טיעון.
אתה רוצה שלא נדבר על נתניהו?
בוא נדבר על
אני שואל אותך, לא, לא, זה חשוב.
לא, בן, עכשיו אל תפריע לי.
לא, אבל בחיית, אתה קטעת אותי, אני רק שואל שאלה קטנה פשוטה.
כן.
אתה רוצה שנחליט פה שנינו לא לדבר יותר על נתניהו?
אני רוצה שנדבר על נתניהו כמו שני אנשים נורמליים שמדברים בצורה נורמלית על ראש הממשלה.
אבל אני לא נורמלי, מה אני אעשה?
נכון, אתה לא נורמלי. נו, זה מה שאני מנסה להגיד לך.
לכן אני גם לא קורא לו בוש הממשלה.
אתה לא נורמלי.
ואני לא קורא לו רוצח, כמו שאתם וכל אנשיכם קראתם לבנט וללפיד שהיו ראש הממשלה פה חצי שנה.
כן, אבל
אני כן קורא לו ראש הממשלה. אתם תינפתם ממגפון. וצרחתם, ונערת הליווי של אחים המוסלמים, והשטיח של מנסור אבס, לא אני, אני עונה לך על השאלה, אז בקיצור אתה לא רוצה שנפסיק לקרוא לדבר על נתניהו, זה מה שהיה חשוב לי לחשוב לדעת.
אבל תשים לב שגם הדברים שאתה אומר, הם לא תופסים, לא הבובת גרב, ולא הדחליל, זה לא תופס, כאילו, אתה לא יודע לעשות את זה, זה לא תופס. זה לא תופס, זה פשוט לא עובד.
אני לא יודע, אבל אני אמשיך.
תמשיך, אבל זה לא עובד.
מה שחשוב לי שתדע, זה שאני אמשיך.
מעולה, מעולה.
אני אגב עושה את זה הרבה לפניך, ויש לי גם סוג של ביטחון שאני אעשה את זה הרבה אחריך.
מעולה, רק שבניגוד אליי,
אצלך זה לא עובד. אגב, אתה אוהב את זה מאוד, אז אני זורק כפפה, אני מוכן גם להתערב על זה.
להתערב על מה?
שאני אהיה במקצוע הרבה אחריך, למרות שיש לי כמה? תשע שנים יתרון.
אבל אני כבר לא במקצוע ממזמן.
לא, אתה יודע, בשידורים. סבבה?
אוקיי, בסדר.
נגדיר את זה איכשהו.
בסדר, נתערב, בסדר, נתערב, אתה אין נתערב, בוא נתערב.
לא, אבל אתה בדרך כלל מציע להתערב, אני זה, אני חורג ממנהגי.
טוב, אפשר לדבר, תגיד לי.
כן, בבקשה.
אתה קצת בטנטרו, מה קרה?
לא, אני לא, אני הכי רגוע בעולם.
הכל בסדר, תרגע.
הכי רגוע בעולם.
אז בוא נדבר קצת על תבלת סמוטריץ'.
מאז שאני לוקח את הכדור הזה שלא מעלה לי את הדופק, אני אומר, אמיתי, רגוע לגמרי.
מעולה. תבלת סמוטריץ'. סמוטריץ' לקחו איזה רעיון שלו שהוא אמר שאין מה לעשות תחרות בין היעדים של המבצע, והכל חשוב, והחזרת החטופים לא יותר חשוב מהניצחון, וכל מיני דברים כאלה. יואו, איזה תקשורת מעייפת, איזה שטויות. זה הגיעו הדברים לידי כך, תקשיבו טוב, כן? תקשיבו, אתם נופלים מצחוק, זה פשוט לא יאמן כמה התרעלה הזאת מרעילה לנו את החיים במשך עשרות שנים, כן? עשרות שנים הם מרעילים לנו את החיים. תשימו לב מה הכותרת, מה הכותרת שנתנו בתבלה 12 בהמשך, אלף כותרות, זה כותרות ראשיות, סמוטריץ' וזה, וזה לא הדבר החשוב ביותר, כאילו הוא לא רוצה להחזיר את החטופים, כמה אבלים. שימו לב לכותרת. אגם רודברג נגד סמוטריץ', מוזמן ללכת לעזה להתחלף עם חטוף. אגם רודברג, גבירותיי ורבותיי, ציוץ של חדשות 12. אגם רודברג נגד סמוטריץ'. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? אתם מבינים כמה זה רעל? כמה זה שקר? כמה זה אלמה דשיקרה כל מה שהם עושים? והם קוראים לנו שופרות ושאנחנו לא עיתונאים. כן? וזה מה שניסיתי אתמול להסביר לרוני קובן. אנחנו שמים את האמת על השולחן, הקלפים על השולחן. אתם משחקים אותה עיתונאים. אתם לא עיתונאים, אתם שקרנים. אתם שקרנים. אתם פוליטיקאים במסווה, אתם משרתים את אותה מטרה. כל מה שמעניין אתכם זה להפיל את הימין, להפיל את נתניהו. שלימין יש מנהיג, אתם רוצים להפיל אותו. כל מה שאתה עושה, כל העבודה שלך, תשים לב כמה דקות השקעת פה היום רק בשידור, בשביל להפיל את נתניהו. נתניהו, נתניהו, נתניהו. כל יום, כל טור שלך, יום יום, במעריב, סופי שבוע, פגוש את העיתונות, ברדיו, הכל רק מטרה אחת. אתה עובד בדבר הזה. אתה לא מסקר את העולם, ואתה אומר, אוקיי, בוא נדווח וניתן פרשנות. כל האירוע שלכם, אתה ודרוקר ואברמוביץ' וגיא פלג, וכולכם, כולכם, תקשורת שלמה, תקשורת שלמה, וערוץ 11 ו-12 ו-13 וגלי צהל, ורשת ב' ווואלה וויינט ומקו, וידיעות, וישראל היום, והארץ, וכלכליסט, ודמרקר, וזה, כולכם, כולכם עובדים, עובדים, ואתם מייצגים, ואתם נותנים לעצמכם פרסים, סוקולו, וזה, והעיתונאות, וכל זה, הכל שקר, אדנים של שקר. אתם חיים על אדנים של שקר, ומה הקטע? שרואים לכם. אנחנו רואים לכם. בגלל זה ערוץ 14 עולה. בגלל זה הפטריוטים מצליחה. כי אנחנו אומרים את האמת. כי אנחנו אומרים את האמת. אתם שקרנים. אתם חבורה של שקרנים. ורואים את האמת. זאת הבעיה שלכם. אז תיקחו כדורים להורדת לחץ דם, אבל זה לא יעזור. כי רואים לכם. אתם כולכם מושקעים בתוך הדבר הזה, זה הדבר. וטלפונים לגנץ, ללפיד, וזה, ומתקשרים ואומרים, והנה, והוא אמרנו, ועוד כותרת, והנה, ותרלה, והוא תוקף, וסמוטריץ' אמר, והנה, והסמוטריץ'ים, והמשיכים, והעזועים, והמשתמטים, והזה, והכותרות, ומשקיעים מאות מיליונים, וקמפיינים, וכל הילון, וכל הרדיו, וכל הטלוויזיה, ועוד מיליונים, וכל מי שפותח את האינטרנט, ישר קופצת לו זה, והכל, ומעדדים אחד את השני, ורולניק עושה כתבה, ורולניק עושה כתבה, והוא אומר על ארורי, הוא מביא שמישהו דיבר עם ארורי, הוא שחיסלו אותו, שאומר שהם ראו איך ישראל נחלשת מהמחאה, כן, מהמחאה, ארורי אומר, ומה רול נקסם? במקביל, הפגנות של הימין. הפגנות של הימין, של הימין הוא שם, כאילו שזה החליש את מדינת ישראל. כמה שקר!
בשלב הזה, בעולם המתוקן, צריך להתכנס סניטר ולקחת אותך מהאולפן.
אוי אוי אוי, אוסטיגר את המייסה.
ואם אתה אומר אוי אוי אוי, אוסטיגר את המייסה, הוא צריך גם להלביש עליך את החליפה הזאת, אתה מכיר את זה עם הידיים ככה? וללטף לך את הראש שלא
תבכה. אבל איך אני מצליח כל כך? איך זה יכול להיות?
ינון, ההצלחה שלך, שתהיה לך לבריאות, אני לא בטח
חוות הצלחה איתך. זה פשוט הורג אותך, אז מה שיש לך להגיד? צריך סניטר, זה מה שיש לך להגיד.
ממש לא.
אבל יש קהל, אנשים אוהבים את זה.
בניגוד לך זה לא
הצלחות. אני מצליח.
הצלחות של אחרים לא הורגות אותי. אני מקווה שההצלחה שלך לא תהרוג אותך, כי יש דוגמאות בהיסטוריה. כשאני אומר את זה, אני מדבר מעומק הלב. אתה יכול להמשיך לגחך. אני באמת חושב ככה, ואני לא היחיד. אתה בטנטרום שאין לתאר. כל פעם שאתה צריך להתייצב...
תראה איך אני מדבר על נושא ואתה מדבר עליי.
נכון.
זה מה שיש לך להגיד, אני וביבי.
כל פעם שאתה צריך...
כל מה שיש לך להגיד זה ביבי, ינון, ביבי, סניטר, אתה, דודו טופז, אתה לא יכול, זה כן.
מול המציאות הקשה, מול ההקלטות של נתניהו,
ואין לך עצם בגוף, וזה.
אתה רוצה שנצא לפרסומות כמו צריך?
כן, כן.
אז די עם הקקה, פיפי קקה וכאלה.
יאללה, בוא,
נצא. תן לי.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM.
כן.
בקיצור, מכיוון שדפקתם את הפרסומות על הפרצוף, כשאתה שרפת את רוב הזמן על שטויות, לפחות לטעמי זה היה שטויות, ברשותך אני אשלים. ההתנפלות על התקשורת ועל פושים בערוץ כזה או אחר, לא תשנה את העובדות. אתם צריכים להתייצב מול העובדות. והעובדות הן שהכל רשום, כתוב, מוקלט, ומצולם ומתוארך כמו שתמיד בוויקיפדיה. בנימין נתניהו זה ראש הממשלה של טבח השבעה באוקטובר, תמיד, זה לא ישתנה. ולצד זה יש את ההקלטות שהוא מסביר בקולו שהדרג המדיני, כלומר הוא האחראי, זו המשמרת שלנו, הדרג המקצועי ממליץ ואנחנו קובעים. עכשיו, כדי לנסות לברוח מזה, אתם מכניסים את עצמכם לכל מיני סמטאות. עשית ממני מקודם פרויקט בין כספית נגד לפיד, אגב בינתיים שלחו לי מלא אייטמים. אני, כשאני אצטרך להתייצב ולתת דין וחשבון איפשהו מתישהו, אני לא מאמין בזה, אבל נניח שכן, אוכל להביא לשם ינון עשרות אם לא מאות פרסומים.
ביקורות גדולים, נגד לפיד.
גדולים. מהדהדים.
אתה מלעולם הבא מגיע עם ביקורות נגד לפיד.
גדולים ומהדהדים לא רק נגד לפיד, אלא נגד כל הבייס שלי באלף אחד וריאציות. אם זה יוסי גנוסר שמנהל את הכספים של ערפאת באמצע אינטיפאדה, אם זה, איך קוראים לו, אלוף אורן שחור, זה נתניהו ראש ממשלה בניינטיז, ואני תופס את אורן שחור, מדווח לשימון פרס על מדים אצלו בבית ברמת אביב על המסע ומתן, להחזיר את חברון, טוב שנזכרנו בזה, כי בסוף נתניהו החזיר את חברון, וברדוגו ניהל את המסע ומתן הזה, כן? הימניים של היום. ואלף ואחד כאלה, באמת, ג'קו אייזנברג מזכיר לי עכשיו שר, אבל באמת יש לדעתי כמה מאות, ועדיין אתם הולכים לכל מיני מקומות, בסוף אתה צריך לענות דבר פשוט. דבר פשוט. הבן אדם הבטיח להפיל את חמאס, ועשה הפוך.
עוד פעם ביבי.
14 שנה.
אתה עוד פעם על ביבי.
עכשיו, להגיד לא הייתה לו לגיטימציה, זה בדיחה. הייתה לו 40... כמה לגיטימציה שהוא צריך? כולם דחקו בו, היה לו את העוטף, היה לו את שדרות, היה לו רקטות 20 שנה, זה לא לגיטימציה. בשביל מה בוחרים באיש הזה? בבקשה.
בן, תקשיב. הקטע הוא, מה הקטע?
זה מוסיף לך כבוד, הקטע עכשיו.
תקשיב, מה הקטע?
אבל אתה מצליחן גדול.
מה הקטע? מה הקטע?
מה הקטע?
אם הייתם עושים חשבון נפש אמיתי ואומרים, תראו, יש פה איזה מפלה שמדינת ישראל נפלה ואסון נוראי ומחדל והכל, וצריך להעיף את כל מי שהיה מעורב בתוך הדבר הזה.
איזה מפלה? לכל הקדוש ברוך הוא.
ולכן, כל
לא
מי
עונש,
שהיה,
לא הבנתי.
מראש הממשלה, דרך שר הביטחון, דרך כל מי שהיה שרי ביטחון, דרך גנץ, דרך גלנט, דרך אייזנקו, דרך הרמטכ"לים, דרך כוכבי, דרך בוגי, דרך חליבה, דרך כל האלופי פיקוד שהיו, וכל ראשי אמן, ואיימן, ובוגי, וכולם, אז הייתי אומרים, אוקיי, זה... אבל לא, זה לא מה שאתם אומרים. זה לא מה שאתם אומרים. אתם אומרים, ביבי. אתם לא מתייחסים לאירוע שהוא, אוקיי, היה מחדל, ועכשיו כאילו איך הגענו, הרי זה ברור, גם שהמערכת הביטחונית כל הזמן, ברור שהיה לחלק לפחות, שהיא אמרה לנתניהו כל השנים, חמאס מורתע, וצריך לתת להם כסף, וצריך לתת להם את הכסף הקטרי, וצריך להוציא פועלים, וצריך זה להקל עליהם כלכלית, וצריך להקל עליהם זה, ודייק, וכל מיני זה, כל המערכת הזאת עבדה אותו דבר, וה-NSS, והאלופים, וזה, וכולם, וראשי אמן, וכל הדברים. זה מה שהיה. אבל זה לא מה שאתם אומרים. איך אפשר להאמין לכם, לכל הקמפיין הזה שלכם, שאתה כל היום מחלט זמנך בלדבר רק על בן אדם אחד, על בנימין נתניהו? כשלכל הפחות אנחנו יכולים להגיד שמערכת הביטחון התעתה אותו, ואפילו לא דיווחה לו בלילה, כשהיו התראות וכל מיני חששות שהולך לקרוא משהו, אפילו לא יעירו אותו, לא יתקנו אותו, לכל הפחות, לפחות להגיד את האמת. אז איך אפשר להתייחס ברצינות לכל הקמפיין הזה שלכם, שאתם רוצים שהוא ילך הביתה, כשאתם מתייחסים רק אליו? רק אליו אתם מתייחסים. ואתה מחלה את, את זמנך ואת זמננו, באופן קבוע, בלדבר רק עליו. זה לא, יש, אתה מבין שיש פה איזה קשר לוגי בסיסי באירוע שלכם, ולכן אי אפשר, ולכן אתם לא מצליחים להתרומם עם ההפגנות שלכם, ולכן רדמן מדבר מול כיכרות ריקים, כן? ולכן אתם, לא, אנשים לא באים, כי זה שקר, זה אותו אירוע, זה אותו אירוע שעשיתם בכל השנים, עם החקירות, ועם הצוללות, ועם הרפורמה, ועם עכשיו עם המלחמה, זה הכל אותו אירוע, להפיל את שלטון הימין. ואתם אומרים, עכשיו בחירות, עכשיו יש לכם עכשיו בחירות, באמצע מלחמה אתם ממשיכים, עכשיו בחירות, זה עוד פעם שקר, שאי אפשר להאמין לכם. אתם לא יכולים לבוא ולהגיד בי 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 בי, כשכל המערכת קשלה. מלמטה עד למעלה, אולי לא מלמטה, אבל מדרגה מסוימת, מכמן אוגדה נגיד, או אני יודע, מי שמפקד 8200, לא יודע מה, מי שמה מהאנשים וזה, מהרמה הזאת של סגני אלופים, אלופים, אלופי משנה וכל הדבר הזה. כל המערכת, כל האירוע, כל המחשבה, הקונספציה, כל הקונספציה שהם לא התקפו אותנו, שהם לא רוצים לתקוף אותנו, שהם רוצים שקט, שהאויב זה אנחנו, שמה שהם רוצים זה כסף. אמרת מי ריימן, אתמול השמעתי לך את זה אתמול או שלשום, שבכלל הם תמיד יגידו כסף, הם תמיד יגידו ירושלים והתנאי הסירים, אבל הם רוצים כסף. זה הוא אמר, אמר מי שהיה ראש אמן, ככה הוא דיבר, שהם בעצם לא רוצים את ירושלים, הם רוצים כסף. זה פשוט ללנד מוחלט, זה חוסר הבנה מוחלט של המציאות. אתם לא מבינים בכלל את המציאות, אין לכם מושג מה הערבים רוצים, אתם לא מקשיבים למה שהם אומרים, אתם חושבים שהם משקרים, והם מדברים על ירושלים, ואתם חושבים שהם רוצים כסף. ואחרי כל זה, ואחרי כל הללנד שהכנסתם אותנו, והטירוף המוחלט, כי היה מודיעין, זה לא שלא היה מודיעין, היה הכל, יש לנו מודיעין מדהים, אנחנו רואים את זה גם במלחמה, יש לנו צבא מדהים. אחרי כל הטירוף הזה, אתם ממשיכים עם השטויות שלכם ומדברים על נתניהו. לכן זה לא עובד, תודה.
שמע, אני באמת מסתכל עליך בפליאה ותימהון.
מסכן, אין לי עצם אחת בגוף.
כן, קוראים לזה רכיחה, אגב.
בדיוק, נכון, אני רכיחה. אני ידוע כרכיחה.
ואני רק רוצה לתקן כמה דברים. ברשותך, כמובן. קודם כל, אתה שוב מספיד את ההפגנות. אין הפגנות, המחאה לא חזרה באופן רשמי. אני מזכיר לך שהספדת את ההפגנות לאורך שנה וחצי, וכל פעם יצאת פיתה מרוקחת מלשון רכיחה מחדש. כל פעם. ומה שצפוי לך עוד בתחום המחאה, עוד טרם נראה כמוהו. וזה לא עכשיו. שתיים, אנחנו מדברים רק על נתניהו, מהסיבה הפשוטה. כי רק הוא לא לקח אחריות. הרמטכ"ל קיבל אחריות וגם אמר למי שצריך שאחרי המלחמה הוא לא פה. כנ"ל ראש אמ"ן, כנ"ל ראש שב"כ ויהיו אחרים. אתה עכשיו פשוט משקר, זאת אומרת, אתה מנסה להסביר שכולם ממוקדים, רוב התחקירים, ולא רוב, כל התחקירים והסיפורים והחשיפות המדהימות על המרדל המודיעיני והמבצעי של צה"ל ושל השב"כ ושל אמ"ן בשבעה באוקטובר התפרסמו בערוצי התבהלה. אצל אילנה דיין ואצל ניר דבורי ובערוץ 13 ואצל עמוס הראל וגם אצלי, אני הראשון שישב באולפן ואמר בניגוד למה שחשבנו, זה היה בשבוע הראשון, היה כל המודיעין. אבל לא העירו אותו. עכשיו, מה זאת אומרת גנץ ואייזנקוט? העיקרון פשוט. The back stops here, זה היה כתוב על השולחן של טרומן. בעלי התפקידים, הם האחראים. אני לא זוכר שמישהו יפנה את האחריות על יום כיפור, על השר ביטחון שקדם למשה דיין, או על ראש הממשלה אשכול שקדם לגולדה מאיר. אתה עכשיו זה המשמרת שלך, הרי הוא אומר את זה בקולו. עכשיו, מה הכי מבאס? שאתה יודע את כל זה. ואתה יודע על מי לדבר, אם לא על השרלטן הזה. הוא אפילו לא מעלה בדעתו.
על מי נדבר? באמת חסר על מי לדבר.
לא מעלה בדעתו. הוא אוחז את המדינה, לופת אותה בג'אבקה, שעמוד אחד שלה זה בן גביר, והשני זה סמוטריץ'.
בנט חלק מהקונספציה או לא?
בנט קיבל אחריות.
נו, רגע, אבל למה הוא יכול לחזור? אם הוא חלק מהקונספציה.
מי כשהוא יחזור? תצעק עליו.
גנץ הוא חלק מהקונספציה. אתה רוצה שביבי ילך. למה שגנץ יישאר וביבי ילך?
אתה עכשיו, ינון, אתה מגחיך את עצמך, מטפיש את עצמך, זה מוקלט.
למה שגל תישאר וביבי ילך? למה?
אך בי, אני רוצה שכל מי שאחראי יקבל אחריות, קודם כל.
אוקיי, אבל לא, אבל בהקשר של הפוליטיקה.
למה הוא לא מסוגל להגיד שהוא אחראי?
אז זה לא העניין,
עזור. תשאל את עצמך פעם, תעמוד מול מראה.
מה זה קשור?
תנסה לעשות שהיא לא תתנפץ מהגועל.
מה זה קשור?
ותשאל את עצמך, למה האיש הזה, בניגוד לכולם,
אוקיי.
גם בנט אמר
לא
את
קיבל.
זה.
בסדר,
למה,
לא בסדר.
אתה יודע למה?
היה צריך להגיד.
כי כל מה שמעניין אותו זה להישאר בשלטון.
טוב.
כל מה שמעניין אותו זה שגברת. תמשיך לשפץ את כל המעונות שלה.
את גנץ לא מעניין להישאר בשלטון.
לא, אם היה מעניין אותו להישאר בשלטון, הוא היה 80% מהדברים היה עושה הפוך.
ובית בנט לא מעניין להישאר בשלטון.
כולל לא נכנס לממשלה של השרלטן שבגד בו.
לא מעניין אותו. נו, זה כמו שאמרת לי, שהרשות הפלסטינית, אם הייתה יכולה, לא הייתה עושה לנו מה שחמאס עושה.
אני אומר לך את זה.
בסדר, אוקיי, זה החיים על פי טרומן.
לצערי הרב, גנץ וגדי איזנקוט, שהם שני אנשים שעושים קודם כל מה שחשוב למדינה. אתה יכול לצחוק עד מחר בבוקר, הכניסה שלהם לממשלה
אישית. וביבי לענייניו האישיים.
ברור, ברור. ביבי נתניהו זה ראש הממשלה הראשון, שבברירה בין טובת המדינה לטובתו האישית,
בגלל זה הם מדליפים את כל הדברים בתמיד 12.
תמיד, תמיד, יבחר בטובתו האישית. ויש 30,000 דוגמאות, ואתה יודע, תשאל את עצמך פעם, איך יכול להיות?
בגלל שזה לטובת המדינה, הם מדליפים ב-12.
תשאל את עצמך את השאלה הזו.
נכון?
איך יכול להיות? למה הם מדליפים הכל לערוץ 12? שמשנת 1996
למה?
ועד 2024, כל מי שהיה, כל, כמעט בלי יוצא
מכלל,
עשרות אנשים שהיו ראשי זרועות ביטחון, רמטכ"לים, ראשי מוסד, ראשי אמ"ן, ראשי הכל, ראשי מל"ל, כולם חושבים על האיש הזה אותו דבר.
תגיד,
כולם חושבים על האיש הזה שהוא מסוכן. כל מי
שכיהן
תחתיו, אבל כולם חושבים על האיש הזה שהוא מסוכן. למה? תשאל את עצמך. למה זה קורה?
כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM.
כן, שעה נחמדה הייתה לנו השעה הזאת, לא?
כן, אני מתנחם עכשיו בתמונה שאלה מצגל שמהבוקר בעזה של טנק, שתפסו טנק בשיגור פגז, ואתה רואה את הפגז 20 מטר, 20 מטר מלפני הקנה, ובינו לקנה פטריית אש ענקית.
אה, כן, כן.
תמונה נדירה.
כן, גם תקפו בדמשק, זה סיכול ממוקד.
זה מעיד שנייה שאתה צריך להיות...
היה כן, סיכול, זה... היה חיסולים הבוקר גם בעזה וגם בדמשק. זו דוקטרינת בנט.
לא, זו דוקטרינת ביבי. זה רק אצלו מחסלים. לפני ביבי חיסלנו רק תפוזים.
אוי, 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 אוי. מה יהיה? מה יהיה?
מה יהיה? שאלה טובה, תנסה לבדוק לי, אתה קרוב לשלטון, מתי יחזרו הפליטים לארצם נניח?
כן, אנחנו לפני גוג ומגוג, בן.
200,000.
תחיל לשמור שבת.
גם בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג לא ישמור שבת. איך אני בשבילך? מי שמאמין שזה קשור, אני חס על, בוא נאמר, חומל עליו.
חס, חי על החסה וחס על החי.
בוא נעשיתי אתמול פעם ראשונה שיעור פילאטיס.
גדול.
מהחסה נזכרתי.
יש לי אמון היום, השם ישמור, למה הזכרת לי את זה? טוב, נו.
נחמד פילאטיס.
תומר, תרחם עליי היום, אין לי כוח. אין לי כוח.
תתחזר, תתחזר אליו.
103FM. ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103FM. ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2. טוב, מותר לפרסום הבוקר שסמל ראשון אברהם ווגן, בן 21 מנתיבות, לוחם בגדוד 932 של חטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. לדעתי הוא עוד אחד שמקהילת עולי אתיופיה.
וווגן, יש מצב.
כן.
נכנסתי לראות איך מבטאים את השם.
משלמים פה מחירים.
טוב, בוא, לא חסרים לנו לוחמים יוצאי אתיופיה. בוא, לא יודע אם ראית, בטח לא ראית את הסרט על גולני, על האתיופי הזה, הקצין בטבשר, איך קראו לו, שר? זה היה סרט בעובדה מטלטל ברמה בלתי נתפסת. אני ממליץ לך על הרבה דברים לקרוא ולצפות, ואתה אף פעם לא עושה את זה. אני אומר לך, תראה את הסרט הזה.
ראיתי.
בבקשה. אז הנה, פה סוף
בדיוק
סוף.
אתמול
אני,
דיברתי...
אני מרגיש כאילו מצאתי את האוצר הגדול.
בדיוק אתמול דיברתי עם אב שקול מהקרב הזה. זה בפגה, נכון?
כן, בדיוק. פגה שקוראים לו גם מגן בערי.
היו לו הרבה השגות על, על הכתבה. אבל עזוב, יש שם, אתה יודע, בוא, אני לא רוצה להיכנס לעניינים כאלה.
לא, הכתבה, מה שראינו בכתבה היה...
לא, גם לא על הדברים שנאמרו שם על ידי חלק מהאנשים, ואיך שכל מיני אנשים תיארו שם מה הם עשו ומה תפקידם ומה כל מיני דברים כאלה.
שמע, אתה יודע שאין בחיים לא תמצא שום קרב, כולל קרבות של הצלחה, לא תמצא שכולם רואה, כל אחד רואה את זה אחרת, וזה די טבעי. אבל יש פה, יש שם קרב...
זה אב שקול שדיברתי איתו, ש... שבוא לפטריוטים, אתה יודע מה הוא אמר לי? זה היה דבר מצמרר. הוא אמר לי, תשמע, אל תשאל אותי אבל יותר מדי על הבן שלי, אני לא יכול לדבר על, אני כאילו, אני מפחד מהתפרצויות רגשיות.
צודק לגמרי.
אל תשאל אותי, כי לא, כי אני כל אחד שעולה להפך, אני תמיד מבקש מהאנשים לספר על מי שנפל, כי הם רוצים לספר על מי שנפל.
יש, זה סוגים שונים של אנשים.
אבל הוא אומר לי, אל תשאל אותי, כי אני לא בטוח שאני אוכל לעמוד בזה. אתה מבין איפה אחרי, ועכשיו זה משמחת תורה, כמה זה עדיין...
ברור.
הוא בתוך ה...
יש כאלה, זה כמו אחרי השואה, שיש את הניצולים שדיברו ואת הניצולים ששתקו. אבל הסיפור על פגה, המלצתי לך עליו כי... אני לא יודע איך להגיד את זה, לא מצטערת שם תמונה מעודדת מהקרב הזה, אתה יודע, יש שם קטע מדהים, שבו הלוחמי גולני הנצורים מתקשרים למשטרה, ומבקשים עזרה.
כן.
ראית את זה?
כן.
וזה כמובן שהם לחמו כגיבורים שם כולם, עד טיפת הדם האחרונה, והיו שם הרוגים, ובסוף באמצעות תגבורות וזה, אז גם הצלחנו להחזיק את ה... להחזיר את המוצב או להחזיק את המוצב, אבל עדיין זה סרט מטלטל, והשם הוא תשאגר, שכמובן היה באמת יצטייר שם כאישיות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד חזקה, שגם אמר את האמת למצלמה בעוצמה, אמת שלא תמיד החמיע, והוא אמר אותה. ואני הייתי מטולטל.
תשמע, רמטכ"ל כתב איגרת שאתמול התעסקנו בה הרבה בתוכנית ובפטריוטים לא קראתי את כולה, אבל היה שם איזה קטע שהוא כאילו מתחיל להגיד, אנחנו זה, הערכיות וזה, ומצטט, לא תקלל חירש, כאילו שאנחנו צריכים להיזהר מלפגוע באויב בצורה לא ערכית וכל מיני דברים כאלה. ואמרו שם בצדק שזה קצת מוזר, שמה שיש לצטט, מה שיש לו לצטט מהתורה לרמטכ"ל בזמן מלחמה, זה אל תקלל חירש. במקום לחזק בפסוקים של לנצח ורוח קרב ולהשמיד את האויב, קצת אפרופו ההתפקחות, מה שדיברנו בשעה הקודמת, אני מצפה פחות קצת, טיפה פחות לדבר בנושא של ביזה. יש עיתונאים שקצת יותר מדי, ורוח שקצת יותר מדי מדברת בעניין של ערכים, כן? יותר מדי בוא נהיה ערכיים, ולעומת שזה תופס נפח על מקום שלה להשמיד את האויב ולחסל אותו. כן? עכשיו אני אמצא תכף את האיגרת של הרמטכ"ל, אני אסתכל על כולה כדי לראות שאני לא עושה, אתה יודע, שעדיין הוא עשה שם, אבל איך קוראים לה? נווה דרומי קריאה קטעים, זה לא היה שם וינטריות של לנתץ את האויב, של לקרוא על אותו צורה. אז זה קצת, אני מפרגן לרמטכ"ל, הוא עושה עבודה מדהימה, הצבא עושה עבודה מדהימה ונותן לו גיבוי והכל, ומאחל לו הצלחה במלחמה וכולנו מאחוריו והכל. אבל כשאתה כותב איגרת לחיילים, בוא, אנחנו רואים איפה החיילים נמצאים, באיזה מוד נמצא, כאילו, תן בראש, הרצי, תודה.
אז זהו, אני רציתי לדבר על זה, אבל רבנו מספיק בשעה הקודמת, אז גנזתי, אבל מכיוון שאתה מעלה את זה, אז ברוח טובה, קודם כל בואו נשמע קטע, מה זה קודם כל, אני, דקה מעכשיו הכל, קטע שאני קראתי לו, לא, אנחנו לא מתנפים את הרמטכ"ל, הנה.
חייליו נלחמים בעוז ובדבורה ברצועת עזה, יש חזית בצפון, חזית בדרום, נלחמים, ומה שיש לו לצטט זה מספר ויקרא, לא תקלל חירש, לא תקלל חירש, זה הפסוק לצבא בזמן מלחמה. אתה צודק ב-100%, אתה ממש צודק ב-100%.
ומה שאני רוצה להגיד לך זה שוב ברוח חצי טובה, קודם כל אתה מבין שגם עכשיו עוד לא קראת את האיגרת, תקרא את כל האיגרת לפני שאתה מדבר ככה על רמטכ"ל מלחמה. שנית, אני קראתי את האיגרת, אני מזדהה עם כל מילה. לא חסרה לצהל רוח לחימה, כפי שכולנו מתפעלים ממה שקורה מהשבעה באוקטובר בערב, לא, האמת שהיו גיבורים גם בבוקר, כן? ועד רגע זה. ואנחנו מפרקים את האם עם אמא שלהם, וכבר קרוב ל-30,000 הרוגים פלסטינים, מכל הדברים האלה יש בשפע. לעומת זאת, מכיוון שממולני מתגבהת הערימה של האנטישמים מהג ועד הג, כי יש עכשיו עוד דיון בהג, וחשוב להראות להם שאנחנו פועלים על פי הדין הבינלאומי, טוב שהוא יישר ואמר, חבר'ה, אנחנו פה לא בנקמה, אנחנו פה בצבא, שהמטרה שלו זה לנצח, ולמוטט את חמאס, ולהרוג את כל המחבלים, ואת כל זה הוא אומר להם, 200 אגרות ודיבורים ופרסומים וסיטאפים וסטנדאפים וקטעים שהוא מדבר מתחילת המלחמה. טוב שאמר את זה, צריך גם קצת להיות ומדי פעם גם חכמים בלהתלהם וננטץ וננפץ, אנחנו חזקים. בואו נחזור למפאי נקיות, נעשה את הדברים, חומה ומגדל, וכן, הייתה גם נקבה ב-48, כן? אם לדבר פחות, שלא יספו עלינו ראיות לכל המסעי נקמה מטורפים, אנחנו, יש לנו ערכים אחרים מהם, אנחנו, ולא דיברנו חבל, מחר אני כבר לא משדר על הדוח הזה של המעשה אונס שיצא היום. אנחנו לא עושים את הדברים האלה, לא עושים אותם, אנחנו לא רוצים להיות דומים לצד השני. זהו, די.
כן, אני קורא את האיגרת, אין שם זה, אין שם, בוא, תן לנו, אנחנו במלחמה, זה לא משחק.
נו, אבל מה, הוא לא נלחם, הוא לא מוביל לך את הצבא, מלחמה, הרגע התפעלת מהסיכול בדמשק.
אמרתי את הדברים בתוך הקונטקסט, שהוא עושה עבודה מדהימה, שאני מגבה אותו, ושהוא הרמטכ"ל שלנו, ומחזק אותו והכל, אבל על האיגרת יש לי ביקורת. עם כל הכבוד, מותר לי, עדיין מותר לי, בן כספית, כן, השופר, מותר להעביר ביקורת. מותר להעביר ביקורת, אתם הרי שופכים את דמו של נתניהו יום יום שעה שעה בזמן מלחמה, כשהוא מנהל את המערכה. אז זה כאילו, אבל להגיד על האיגרת של הרמטכ"ל, אי אפשר. בוא, אתם, זה קצת מגוחך, כן?
נשמה, שמענו מה אמרת ובטון, בסדר, זכותך קדימה, תתקדם.
יפה, מעולה, אז בוא נמשיך הלאה, תגיד לי, איך זה שמתפרסם שהמחבלים רצו להשתלט על בית כלא שדווקא קוראים לו שקמה?
זה כי בעלה...
איך זה יכול להיות?
זה, כי השיחה, הכל מתחיל בשיחה הלילית של בעלה. אגב, היום אני יודע קצת יותר על מעלליו של בעלה. מה, אני עושה פחה פעם
לפני הנישואין?
ינון, זה סימן שסיימנו.
סיימנו.
תעלם רויין.
אוקיי, בוא נלך לשלב הרעיונות. מרב לשם היום. גונן, שלום.
בוקר טוב.
אמא של רומי גונן, מה שלומך?
שאלה טובה. הבוקר קצת מתקשה לענות על זה, אבל אני חושבת שחזקה. אולי ככה אני...
למה דווקא הבוקר את מתקשה?
היה לי קצת עצוב לראות דברים שנאמרו אתמול על ידי שר במדינת ישראל, נוכח המצב שבו אנחנו נמצאים. וכמה שאנחנו כולנו צריכים לשמור על על אחד הדברים היחידים בארץ שהוא קונצנזוס, היה לי עצוב.
לא, אני לא חושב שהוא חרג מהקונצנזוס, אני חושב שהוא אמר שזו משימה חשובה ושכולנו רוצים להחזיר את החטופים הביתה, אבל שלא עושים תחרות בין המשימות ושהכל חשוב, שלא אחת יותר חשובה מהשנייה.
לצערי חיים יש להם איזושהי תפוגה, יש להם תאריך מסוים ויתר הדברים פחות, אז ככה שאני לא יודעת אם יש פה יותר חשוב או פחות חשוב, מן הסתם אין פה יותר חשוב או פחות חושב, אבל יש יותר דחוף. ואני חושבת שבזה כולנו מסכימים, בזה אין לנו ויכוח.
תראי, אני רוצה רק, באמת, בגלל ההרגשה שלך, כי אני איתכם והכל, אבל אני חושב שהוא, הוא אמר מה שהוא תמיד אומר. מצד שני, כשהיה, אי אפשר לקחת מבצלאל סמוטריץ' ואני לא חוסך ממנו ביקורת, זה כשהיה צריך להצביע על העסקה הקודמת, אז בסוף הוא היה בעד. איתמר בן גביר היה נגד.
נכון. נכון, אני מסכימה לגמרי.
ויש, וצריך, אתם צריכים גם להבין, זאת אומרת, לא להיכנס לדיכאון מזה שיש פה חלק, הוא לא הרוב, אבל יש פה חלק שבאמת חושב ש...
הוא כן הרוב.
לא, הוא לא
הרוב. הוא כן הרוב. הנה, כך סקר שהיה שבוע שעבר ב-NSS.
רגע, אנחנו שנייה אחת, בואו תנו לי להשחיל מילה, אתם יכולים להמשיך להתווכח ביניכם אחר כך.
את צודקת, הוא היה חייב להתווכח איתי עכשיו.
אני אגיד רק, לא יודעת, אולי זה נחמד לכם וזה בסדר, אבל אני רגע אחזור לענייננו. אני חושבת שהשר סמוטריץ' באמת נהג אחריות, והוא נוהג אחריות, ושמעתי אותו מדבר פעמים רבות, אני רק הייתי עצובה, לא נכנסתי לדיכאון, בואו נשים את המילים הנכונות, אבל זה הציב אותי, לשמוע, כשכולנו מבינים שיש פה חשיבות מאוד גדולה להרבה מאוד דברים, שהם באמת בליבנו, בדמנו, בנפשנו, יש דחיפות מסוימת שונה, כאשר אנחנו מדברים על נושא של חיים, שוב, זה לא ביקורת כלפי אף אחד. אני חושבת שזו תגובה שהיא גם הכי טבעית בעולם.
מה עושה לך כל הכותרות האלה באופן אישי, של כשאת פותחת טלוויזיה או רדיו עיתון ורואה כותרות שניסיון חדש למסע ומתן?
היום יש כותרות אופטימיות קצת.
כשיש כותרות אופטימיות ואז יש כותרות פסימיות. מה כל דבר עושה לך כזה באופן אישי?
אני חושבת שהספקתם להכיר אותי בחודשים האלה, אמנם לא מהסיבות הטובות אולי, אבל לא רק אני חושבת שלמדנו לקחת את הדברים במקום הנכון שלהם. יש מטרה אחת כאימא, יש לי מטרה אחת, היא מאוד מדויקת, הבת שלי צריכה לחזור, ואני מבינה שיש פה דרך שאנחנו עושים אותה כולנו ביחד בעליות ומורדות האלה, ואני בן אדם אופטימי, בתפיסה שלי אני בן אדם אופטימי, ואני חושבת שכולנו חשוב שנשמור על האופטימיות הזו כל הזמן.
כלומר, את אומרת, זה לא מטלטל אותך, הכותרות והדיווחים בתקשורת שעולים ויורדים לגבי הסיכוי והתקווה להשבתם?
לא, כי אני חושבת שזה ברור לחלוטין שכבר כל העולם כולו מבין שאין ברירה אלא להחזיר אותם כמה שיותר מהר. זה לא רק משהו של מדינת ישראל מבינה, אלא שיש פה הבנה של כל העולם שזה לא סיפור שהוא רק אצלנו, זה יכול לקרות אצל כל אחד, כל מדינה אחרת. ולכן לא, זה לא מטלטל אותי, אני מבינה גם שיש פה הרבה משחקים של כוח, שנעשים בעזרת התקשורת וזה חכם כנראה. אני שמחה שבסופו של דבר הכוחות הנכונים הם לטובת הדבר שנכון לעשות. אני חושבת שגם התקשורת נוהגת פה ברוב הזמן באחריות מאוד גדולה.
תגידי, מה, איפה את עומדת בסוגיית רונן צור? כי בסוף, עם, זה שהוא עשה עבודה מצוינת והרים מטה וקמפיין משובחים ביותר, זה קונצנזוס. הקטע היה שבגלל שהוא צבוע בצבעים פוליטיים, למרות שכל מי שאני דיברתי איתו מהמשפחות אמר שהוא לא עשה בתוך הקמפיין, הוא לא נגע ולא לקח ולא הסית ולא כלום, אבל מכיוון שהצבעים שלו פוליטיים, אז שרי הקואליציה וכולי, אז היה יותר חשוב שהוא יזוז. את מסכימה עם זה?
אני חושבת שהבחירה של רונן, לא לאפשר לאף אחד לפגוע במשפחות או בחטופים, היא בחירה שאפשר רק, היא מעוררת השראה, ואפשר רק להעריך אותה. מספיק שיש מספיק קולות שאומרים דבר כזה, זה, אתה יודע שדבר לא צריך להיות נכון, וזה באמת, באמת כולנו כמשפחות יודעים כמה שרונן שמר, שפוליטיקה לא תיכנס לתוך המטה, לתוך הקמפיינים, לתוך האמירה, לתוך העשייה. אבל הוא בחר לקחת צעד אחד אחורה, כשהוא הבין שיש פה משהו שבאמת יכול לגרום נזק בהבאת החטופים. יש לי רק הערכה רבה אליו.
אבל
זה החיות ציבורית, דרך אגב.
אני דווקא חושב שבמבחן של הקמפיין הוא לא הצליח. בסוף כל הסקרים שיש מראים, הוא יכול להיות שהוא לא אשם, יכול להיות שהוא לא אשם, אבל השורה התחתונה היא שרוב הציבור חושב שעדיין המשימה העיקרית היא לנצח את חמאס.
חד משמעית לא נכון.
ולנצח
ב... זה אגב לא נכון, אינון. זה לא נכון.
למה לא?
הסקרים שהראו ב-12 לפני שבוע וחצי לדעתי, הראו ש-70% מהעם חושבים אחרת.
הנה, תראי, סקר שהיה ב-NSS לפני שבוע. כן, זה לא ערוץ 14, כן, זה לא ערוץ 14, זה ה-NSS.
אני לא בוויכוח.
אז השאלה היא עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא, על צה"ל להמשיך בלחימה כל עוד לא מוטט שלטון חמאס, גם אם משמעות הדבר היא שלא ניתן יהיה להחזיר את החטופים. מסכימים, 61%, לא מסכימים, 29%.
טוב שתקראת, כי זה הכל תלוי בשאלה. אני ראיתי סקרי עומק מאוד מאוד מושקעים. אם אתה שואל את השאלה בצורה אחרת, אתה רואה שהציבור חושב שצריך להחזיר את החטופים, וגם לשלם על זה מחיר כואב.
אני רוצה להגיד משהו על סקרים, סליחה לשניכם. בחלק מהעיסוק שלי עד השישה באוקטובר, חלק מזה זה מה שנקרא כלכלה התנהגותית. לכלכלה התנהגותית מסתבר, אין חוקים ברורים של מתמטיקה, יש פה חוקים מאוד ברורים של רגש. נכון. ההתנהלות שלנו לגבי תשובות מסוימות נובעת ממה שאלו אותנו לפני, איך, מה היו האופציות לתשובות. אני מציעה לזיז רגע את הסקרים הכאילו יבשים, שכבר ראינו סקר של אותה חברת מדגם ששאלה את אותה שאלה פחות או יותר בשינוי נורא נורא קטן וקיבלה שתי תשובות הפוכות. אני מציעה לשים את הסקרים בצד, אינון, ואני חושב שגם אתה כמוני יודע.
קשקושים פה.
אין מישהו במדינה שיהיה מוכן להקריב אנשים חיים. אין אדם במדינה שיהיה
מלחמה זה להקריב אנשים. מלחמה זה להקריב אנשים. חיילים נהרגים במלחמה. חיילים נהרגים.
זה לא סיטואציה של חיילים נהרגים.
אין קשר בין חיילים, אינון. אין קשר בין חיילים לאנשים שנחטפו שנייה לפני שהמלחמה הזו התחילה. בואו לא נבלבל את הכיוונים. ואני רגע מדברת חזרה כאימא, אני לא אסטרטגית, אני אימא. הבת שלי נחטפה שנייה לפני שהמלחמה הזו התחילה. הבת שלי נחטפה ממקום שהיה בטוח בתוך מדינת ישראל, שמדינת ישראל אישרה להיות בו. מדינת ישראל צריכה להחזיר את הבת שלי. לא חיילים, לא שום
חד משמעית, את צודקת ב-100%. אין שאלה, אין שאלה, אין שאלה.
אין קשר בין חיילים שנלחמים במלחמה לבין אזרחים תמימים כמוך וכמוני, ינון, שנחשפים למדינה אחרת. יש
מעניין אותי אם בסוף אחרי כל זה, אם את חושבת שיש משהו שהקבינט או הממשלה יכולים לעשות עכשיו שהם לא עושים, כי בסוף תכלס, הרי בסוף החטפים אצל חמאס, אי אפשר להכריח אותם. מה את חושבת על הכנסת העזרה ההומניטרית במאות מסעיות כל הזמן? אם היית מצטרפת שם על המפגינים, יש שם מפגינים אגב גם מקרב המשפחות, ועל מה שהשר מיקי זוהר אמר בכנסת אתמול שלשום, כניסה לרפיח תסכן את חיי החטופים, הוא אמר את זה באומץ. השאלה היא, אז מה עושים?
אם הייתי אסטרטגית, הייתי יושבת בצוות מסע ומתן. למזלנו ולשמחתנו, מי שיושב בצוות המסע ומתן, זה האנשים הכי מומחים בארץ, קודם כל לביטחון, אבל גם ליכולת ניהול מסע ומתן, וזה מי שצריך לשאול אותו את כל השאלות האלה, אני סומכת עליהם שהם יודעים לענות את התשובות, ובנוסף לעובדה שהם התערכו ואמרו בכל מקום שישראל חזקה מספיק כדי לספוג הסכם שהוא אחראי, אולי כואב, ושהם לא יתנו ידם למחירים שהם לא אפשריים, אז בואו נסמוך עליהם, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת שכולנו, יש לנו מטרה משותפת, וראוי שנשאר בה, שכל אחד בדרכו שלו יוכל לעזור ולקדם את זה. החזרת החטופים בחיים, ויש שם עוד כ-100 שעדיין בחיים, כולל הבת שלי, שהיא בת 23, היא אמורה לחזור לארץ, היא אמורה להצליח לחיות החיים שלה, היא אמורה להיות דור העתיד הטוב יותר של מדינת ישראל, ולמדינת ישראל יש אחריות על זה. אני מצפה מכולנו שנזכור שיש שם אזרחים, חיים, שצריכים לחזור כמה שיותר מהר לכאן, ובואו ננסה להסיט את השיח למקום הזה, של מי זאת מדינת ישראל, מה הערכים שלה, מה זה אומר באמת קומה, ואיך אנחנו שומרים על המרקם החברתי הכל כך עדין אצלנו, על ידי שמירת החיים, יהודי לא מפקיר יהודי, ישראל ערבים זה לזה, כל אלה משפטים שכולנו גדלנו עליהם וגידלנו את הילדים שלנו.
אבל אני חושב שבעניין הזה יש קונצנזוס, לא? אין פה מישהו שמתנגד להחזרת החטופים או או שחושב שזה לא חשוב, או שזה לא אחת ממטרות המלחמה. אין פה מחלוקת בעניין הזה.
יש ניואנסים. בן גביר לא חושב כמו אייזנקוט.
ולכן...
לא חושבים אותו דבר, בסדר. אבל את רונן צור יצא בקמפיין, בעיניי אחד הדברים המכוערים, אבל אני רוצה לשאול את דעתך, את הרגשת שיש קמפיין נגד משפחות החטופים ונגד החטופים שמגיע מהממשלה דרך ערוצי תקשורת וכל מיני משהו כזה נגדכם ונגד החטופים?
אני קודם כל אומרת שאנחנו 134 משפחות, זה מספיק שיש כמה משפחות שהתחילו לזהות מגמה מסוימת, שהתקיימה לא רק כקמפיין, אלא גם ברשתות מסוימות, בתוכניות מסוימות, וצריך נורא להיזהר, יש דברים שצריך לשמור עליהם, לכבד אותם, לתת להם את המקום שהוא מעל לפוליטיקה, מעל הדיבור אתה יודע, ביד גסה כזו, בלשון של השתלחות, יש דברים שצריכים להישאר מעל זה. אני מקווה שנלמד בכלל.
לא, אבל את הרגשת שיש קמפיין כזה? הרגשת שיש קמפיין
נגדכם? מה לך?
אני עניתי. אני עניתי ואני מזמינה
את
כולנו לשמור רגע.
לא, אמרת שאת חושבת שצריך להיות יותר רגישים.
לא, היא אמרה שמספיק שיש כמה משפחות שחושבות ככה, סימן שיש כמה משפחות שחושבות ככה.
לא, שאלתי אותה, לא עם כמה יש משפחות.
אני עניתי. עניתי, אני חושבת את בדיוק מה שכולנו צריכים לשמוע, שיש לנו אחריות כולנו לשמור על איך אנחנו מדברים, ומה אנחנו שומרים מעל ללשון הרע, וחלק מזה זה אזרחים.
אוקיי. יצא גם לך לפגוש את דובר הליכוד גיא לוי שם?
יצא לי לפגוש את דובר הליכוד במקרה השבוע ביום שני בכנסת כשהייתי. לא הכרתי אותו. הוא אמר שנפגשנו, אבל אני ממש... מתנצלת בפני כולם.
כן, כן, אין שום סיכוי עכשיו עם כמות האנשים שאת נפגשת.
וואו, כן, והוא כאילו אדם, לא ממש הכרתי אותו לעומק, הוא היה בשיחה מאוד נלהבת, אבל לא זוכרת שראיתי אותו קודם.
היה פרסום שהוא מאיים בצורה מרומזת על המשפחות, ולא פוליטיקה וזה, הוא אפילו מציע לה להקים, אבל עזבי, זה לא קשקוש, אבל לא משנה.
קשקוש. טוב, מרב לשם גונן.
אני חושבת שצריך לכבד, שאם נאמר על ידי משפחות מסוימות שזה קרה, אז רגע נהיה בזה שצריך לוודא שזה פשוט לא יקרה. הדיאלוג הוא יותר חשוב על איך אנחנו מתנהלים מהשנייה הזאת ואילך.
וזה קרה.
ואני סומכת על שניכם. שאתם תעזרו לנו לשמור על זה. אני לא חושבת שזה טעות, זה קרה באמת, אבל אני רגע רוצה לשמור עלינו שנייה בשיח שלנו. בואו ניקח את זה קדימה ונוודא שכולנו זוכרים לאן אנחנו הולכים ואת מי, מה באמת חשוב. ומה שחשוב זה יהודי לא מפקר יהודי, שכל ישראל ערבים זה לזה.
תודה רבה לך מרב לשם גונן, אמא של רוני, בעזרת השם שתראי אותה כמה שיותר מהר, תחבקי אותה בריאה ושלימה, יחד עם שאר החטופים. תודה.
ממש תודה לכם.
תודה, פרסומות.
כן.
שלום. רב סרן במילואים אופק, שלום.
אהלן, שלום.
ממפי בגדוד 9308, בוא נה, לא ידעתי שיש כל כך הרבה גדודים בצהל, כל אחד...
לא, זה מספרים שנועדו לבלבל אותך.
לא, כל אחד זה כאילו מספרים, כן, סתם, אתה מבין?
כן.
חטיבת הנחל הצפונית, חטיבת הנחל הצפונית, אוקיי, 228 במילואים, תקשיב. ואתה בכלל גולנצ'יק, אני מבין.
יפה, יש הרבה פרטים שאתם יודעים.
אז יודעים עליך הרבה,
יודעים שאתה בן 27, יודעים שאתה מתל אביב, התגייסת בנובמבר 16 לסרט גולני, שירתת שם במספר תפקידים, כולל מ"פ בגולני, חבר'ה, תיתנו כבוד בבקשה.
תודה רבה.
איפה היית מ"פ?
הייתי בגצר.
וואלה.
בגולני מ"פ, כן.
אוקיי.
שחרתי, והיום אני במילואים בנחל.
מה הולך, איפה אתה עכשיו?
אנחנו בגבול הצפון, זו תקופה ארוכה. בגדול עושים את העבודה כמו שצריך.
זאת אומרת, לא הייתם בעזה?
לא, אנחנו חטיבת הנחל הצפונית, זה הייעוד שלנו, מהשביעי לאוקטובר כבר התגייסנו ועלינו לצפון, היינו בכמה גזרות, ועכשיו אנחנו בגזרה שאנחנו כבר חודשיים שם.
הייתם על הגדר?
אנחנו ממש על הגדר, כן.
אז שרפתי, יצא לכם גם לשרוף קצת שסמים?
תראה, אני לא אגיד לך מה אנחנו עושים בדיוק, אני אגיד לך שאנחנו עושים כל דבר, כדי להסיר את כל האיומים שיש בגזרה. ואם השסמים מפריעים לנו ומאפשרים לאויב להתקדם,
אז
גם השסמים לא...
אז נטפל בהם. רגע, אני אסביר רגע. שסם, פעם קראו לזה שמורות טבע, היום זה ראשי תיבות של שטח סבוך מבוצר, שזה בדרך כלל מכוסה בסבך מטורף של הצפון, אבל משמש תשתית לחיזבאללה וכנראה מנהרות בפנים, וזה מגיע עד הגדר, ולפעמים אפילו מנסה לחצות אותה. ומה שסיפר לי גיורא ענבר, שהיה עכשיו 4 חודשים מצל של אוגדונר שומר, זה שהמילואימניקים עושים עבודה מטורפת, כי אתם מביאים פטנטים מהחיים. כל מיני רוגטקות ענקיות שזורקים איזה פצצת זרחן לשסם ומדליקים אותה, ואז חושפים את הכל. כאילו, זה יצירתיות שאין כדוגמתה. אתה יודע לאשר לי את זה?
זה היופי בצבא המילואים. בסוף, אנחנו כבר לא ילדים בני 18, 19, 20, עם כל הכבוד. חבר'ה רציניים, עם משפחות, עם עבודה, עם מוח שיכול לחשוב מחוץ לקופסה, באמת הראש שלהם מאפשר פעולה מגוונת. עכשיו, לא כל הפתרונות מגיעות מהמפקדים. אני יכול להגיד, אני בסוף המפקד, הרבה מאוד מהפתרונות ומהיצירתיות מגיע מהחייל. החייל מבין מה הבעיה המבצעית, והוא אומר, זה מה שאני יכול לעשות. זה מה שאני יודע להביא, וזה היופי בצבא המילואים. ובאמת אנחנו, מה שאמרת היה יחסית מדויק. זה מה שאני יכול לאשר.
ותגיד, ולחיות שם בגשם ובבוץ, באוהלים, הרי כשאתם על הגדר, אתם עם כל מיני אוהלי סיירים בתוך הסבך, ואתה יודע, זה אמרת אתה, אתם כבר לא ילדים, אתה רגיל למזגן.
נכון, נכון, אנשים רגילים למזגן הנוח, בעבודה וברכב ובבית, אבל אני אתקן אותך גם, אנחנו לאו דווקא באוהלים, אנחנו בתוך השיחים, בהסבה הכי גבוהה שאפשר.
מטורף.
אני יכול להגיד באמת באמת שנותנים לנו את כל המענה הלוגיסטי בסוף כדי לעבור את להעביר את הלילה הגשום והקר בשטח. לא מזמן אחד החיילים שלח לי שזה החורף עם הימי גשם הרצופים הכי ארוכים, הכי ארוך שהיה ב-22 שנים האחרונות.
כן.
שחקנו על זה קצת, כי אנחנו ממש, עכשיו המזג אוויר נעים, אבל ממש חווינו את הגשם הזה והתמודדנו, התמודדנו בגבורה, הורים למשפחות, ממש אנשים מגיעים מכל כתבות המדינה, ישבו בשיח, בקור, בגשם, כי הם ידעו שיש משימה לפני.
תגיד, יש לכם תחושה קצת של באסה שאתם לא במלחמה בדרום?
תראה, אני יכול להעיד על עצמי, ולא על החיילים שלי. אני קצת הייתה לי תחושת באסה, כי בסוף אני בא מגולני, וכל מה שהחטיבה עברה בדרום, זה אחים שלי, זה חברים שלי, זה מפקדים שלי, זה חיילים שלי שנהרגו. ואני נורא רציתי להיות שם, אבל בסוף אני הבנתי שיש לי משימה, וזה להגן על הגבול הצפוני. וזה לא פחות. אני יכול להגיד שגדודים הסדירים שמגיעים אומרים לנו, אבל זה מרגיש
מתי, יותר... מתי הייתם בצפון? תוך כמה זמן? באיזה תאריך הייתם למעלה?
אנחנו בשמיני לעשירי, בשש בבוקר כבר היינו בצפון.
למחורת, כי היום יוסי ירשוע חשף מסמך שמצאו אצל החמאס בעזה, שסינואר היה בשוק מזה שחיזבאללה היו אמורים להצטרף מיד ולא הצטרפו. היו פה כמה ימים מפחידים כשלא היה לנו מספיק כוח בצפון, וחיזבאללה בשיא כוחו, וסיפר לי גיורא שהאוגדה שהייתה אמורה, אוגדה צריכה להיות מוכנה תוך שבוע, הייתה מוכנה לגמרי פרוסה על הקו תוך 3 ימים.
אני יכול להגיד שכבר כוחות ראשונים כבר הגיעו בשביעי לעשירי באותו יום, כבר מהצהריים. אנחנו כגדוד, גדוד עם כל המשמעויות שלו, וכל ה-500 חיילים, וכל הנגמשים, וכל הדברים, בשמיני לעשירי בבוקר כבר היינו מוכנים. אולי האוגדה כאוגדה מסודרת,
כן,
ככה
כן.
יומיים שלושה, אבל אנחנו כחיילים, אנשים עם נשק, ואני יכול להגיד כגדוד כבר, יום למחרת בבוקר.
תגיד, כל הלוגיסטיקה, ימחים היו מסודרים, היה הכל?
אני ממש יכול להגיד, זה פעם ראשונה בחוויה שלי להגיע למלחמה אמיתית לפתוח את הימחים, והופתעתי מכמה שזה היה מסודר, אני באמת אומר. הכל היה מתוקתק, פתחתי, אני יודע בסוף, אני חלק מהתפקיד שזה יבוא ולוודא את זה, אבל בסוף כל אחד ידע את התפקיד שלו, וגם הרתימה של האנשים והמוכנות של הציוד, ממש היה מעולה.
אבל אתם מרגישים שלא חסר לכם דבר, דואגים לכם, הכל בסדר, או שאני כל הזמן שולחים לי חיילים לתרומות, נהיה פה מסע תרומות, כל היום אני מפרסם כל מיני גדודים עם כל מיני מספרים, תתרימו פה, תתרימו שם, כל מיני כאלה, למה זה?
כי בסוף אני יכול להגיד ככה, יש הכל מבחינת הציוד, מבחינת הווסט והעתיק והכסדה והברכיות, יש את הכל. לא כולם באיכות הכי גבוהה שיש. עכשיו חלק זה באמת כי הם היו צריכים, ואני יכול להגיד על הפלוגה ועל הגדוד שלי, באמת היינו הכל, גם מבחינת אמרלים ונשקים וכוונות, לא חסר כלום, זה היה מעל ומעבר. אני ראיתי חלק מהפלוגות מילואים, לא בגדוד שלנו, שהיה להם קצת חסר, אבל זה הרבה פעמים נובע מהמקום של, טוב, יש אפשרות בסוף לקבל את הציוד היותר טוב. בסוף זה מוסיף המון ללוחם. זה רימה ושלו עכשיו מזוות כמו שצריך ומוכן, ולא קצת בלוי והוא יכול לעשות לטלוויזיות מסודרות, אז הוא מרגיש הרבה יותר טוב, הוא גם נלחם הרבה יותר טוב, אין ספק.
תגיד, מענה של המדינה לעבודה, לפיצוי, במה אתה עוסק?
אני סטודנט למשפטים.
וואלה,
שום דבר לא יפצה על זה.
המענה שאתנו לנו, סוף המענקים הם משמעותיים, חשובים. אני חושב שנוצר שינוי, אני כבר כמעט שנתיים מפה במילואים, נוצר שינוי משמעותי בתפיסה של עולם המילואים. זאת אומרת, זה כבר לא הפריירים האלה שבאים ולא מקבלים את המענה. זה הרבה מעבר גם למענקים. זה ביחס בבית, ביחס מהעבודה.
כן, המעמד של המילואים ניק.
המעמד מהמילואים באמת זינק, ואני יכול להגיד כסטודנט, בסוף אני מפסיד הרבה מהסמסטר הזה, ואני עושה את הכל להשלים ולהילחם. אני מרגיש את התמיכה ואת העזרה של האוניברסיטה, אני אבחן את זה בסוף השנה.
טוב, רב סרן במילואים אופק, היה לעונג לדבר איתך, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל, וישר כוח.
תודה רבה.
תודה. ממילואימניק למילואימניק, גיא בן עמי הוא לוחם מילואים בגולני ואנדימן, שלום.
אהלן, אני שמע.
בסדר, לעסק שלך קוראים אנדי גיא.
נכון.
איפה, מה הלוקיישן?
אני עובד בעיקר באזור תל אביב, רמת גן, גבעתיים כזה, חולון, תל אביב והסביבה.
אוקיי.
אתה מגיע להוד השרון?
מקרים מסוימים כן. אני מתנהד עם קטנוע בעיר, אז אני משתדל להישאר ברדיוס מסוים.
הבנתי, בייחוד כשיש גשם.
כן.
אוקיי, בוא נה, אתה יודע מה, אני צריך אנדימן.
יאללה, באהבה.
אבא שלי עכשיו היה מתבייש בזכרו לברכה שאני לוקח אנדימן.
גיא, אני מציע לך, לא.
אין בושה בלקחת אנדימן.
לא, אל תלך לשם.
לא, אני אגיד לך מה.
בשלב התשלום הוא ייעלם.
אני אגיד לך מה, כי אבא שלי, זכרו לברכה, הוא היה חימושניק, היו לו ידיים מדהימות. וכל דבר, הוא היה מלמד אותנו פה, וזה כל הדברים שאני יודע על שפצר וכל הדבר הזה, הוא היה עושה בעצמו, לא היה קורא לבעלי מלאכה, בעצמו. והוא למד...
רוב האנשים של פעם.
כן, בדיוק. ואני, אין, כאילו, לא העברתי את זה לילדים שלי, אתה מבין? לא עשיתי את זה, כמו איזה דור, איזה דור אנחנו, אני לא יודע מה. בקיצור, אני צריך אנדימן, שורה תחתונה.
בסדר, זה טוב, ככה ידיד שלך יפרנסו גם אותי.
אז אני יוצר איתך קשר אחרי התוכנית, בבבלי, בתל אביב.
אם הוא נעלם בתשלום, תעדכן אותי.
אני אחפש אתכם, אל תדאגו.
מה, תן טלפון, תן משהו, תן איך נעה זה. אני גם ארשום שיהיה לי, כן.
אני גם אגיד שנייה במה אני מתעסק, אני לא קבלן שיפוצים ודברים כאלה, אני מתעסק בעיקר בפנים הבית הזה, ועיצוב, שזה תליות, הרכבות, טלוויזיות, ארונות, תיקונים קטנים, מתעסק הרבה עם תחזוקת משרדים ומסעדות. הטלפון שלי...
ואיפה היית... תגיד קודם את הטלפון, אוקיי.
הטלפון שלי זה 052-67-67-32.
67-67-32-052, ובמילואים איפה היית?
מילואים הייתי, אני הייתי בסדיר בגולני, הייתי במילואים של גולני, היינו בגזרה הצפונית יותר.
כמו הבחור שדיברנו איתו עכשיו.
יש מצב.
כן, של...
רגע, לא, הצפונית בעזה או הצפונית בצפון?
צפונית. צפונית בצפון.
צפונית בצפון.
כמה זמן היית?
9308?
לא, אני הייתי ב-7112.
כי אנחנו היינו ב-6485.
זה קו נטוי 4.
מספרים האלה לא נגמרים.
לא נגמרים. כמה זמן היית במילואים?
4 חודשים כמעט, 117 יום.
ומה זה עשה לעסק של בגלל זה אתה פה עכשיו?
שמע, שהתחילה המלחמה, כל המשק היה בשקט, ולאט לאט אחרי חודש דברים התחילו לחזור, ואני הייתי במילואים ולא היה כל כך נכון לחזור. הייתי מצליח לצאת לעבוד פעם באיזה שבועיים לאיזה יום יומיים כאלה שהיו משחררים אותי לאפטרים, ואתה יודע, לאט לאט הלקוחות הקבועים, הלקוחות שהיו לי, הלקוחות החדשים פחות הפסיקו להגיע.
כאילו איבדת קליינטורה בעצם.
כן, אני חושב שהרבה מה שלא מדברים עליו זה מעבר לכסף שהופסד בזמן המלחמה, זה הכסף שהופסד בעתיד של המלחמה, כלומר, לחזור לשגרה ולהחזיר חזרת הלקוחות, כאילו זה דברים שהמדינה נגיד לא מביאה פיצויים עליהם ולא מדברת עליהם על להחזיר את העסק לעבוד. עכשיו, כאילו, סיימתי את המילואים, סיימתי לקבל כסף, אבל מעכשיו הלאה להחיות את העסק, זה גם תהליך, זה גם תקופה.
אז בשביל זה אתה פה. כל הקליינטים של הנדי גיא שעזבו, יש לכם קודם כל עסק איתי. ועכשיו תחזרו, תודה.
תודה רבה. אני מבין שהם לא עזבו מכוונה רעה, חס וחלילה.
נכון, נכון, אבל...
הם היו צריכים לקחת את השירות הזה בצורה מסוימת.
טוב, אז אנדי גיא, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם.
ואני אדבר איתך בפרטי, בעזרת השם תבוא תסדר לי כמה דברים שאני בדחיינות כבר דוחה אותם כמה שנים.
ותדבר גם איתי, אני מבקש שתתקין איזה משהו אצלו.
תודה רבה.
מה זה, גרדום?
לא, מצלמה.
טוב, יאללה, ביי, להתראות, פרסומות. טוב, עכשיו אנחנו נשמע שיר, בסדר?
וואלה, הפתעה.
כן. של שבחר בני שאולסקי. בסדר? הטכנאי שלנו, כן? אחלה שיר, חורף, יושבים בבית, תן לנו אותו.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה.
Think, looking too closely. לא הכרתי, אבל זה אחלה. תהנו. את אינטרו, אה? יש פה לאינטרו. יפה. עשו לכם איזה קוס תה. This is a song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Don't look into too close. נהג, אם אתה יכול רק טיפה להגביר מאחורה, תודה. לרדת לי איזה קופי שופ.
קדימה, סע.
בגלגולים אחרים כבר זה יקרה.
כן.
נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו. כן, מה?
The closure, יפה.
אהבת?
כן.
טוב, אה?
מיוחד.
כן. נגיד תודה גם לבני שאולסקי ואיציק אהרון שאחראים על השידור, וגם לאורחים בדיגיטל. רעות מתתיהו ארגון, דוד זבולוני ומיכל קדוש. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה בן כספית.
תודה שבוע הבא, ביי.
נהיה בקשר, יאללה ביי, מחר יהיה פה. מי מחר פה? יהיה פה מישהו. אל תתפזרו לי, ביי.
במלחמה. אחרי החדשות, אראל סגל ושחר סגל.